אז ברוך השם סיימנו את ימי החנוכה היום, ותודה לאל שזיכה אותנו ימים כאלה נפלאים בהדלקת הנרות עם האור שמאיר באותה שעה, והאור הזה לא נפסק, ילווה אותנו כל השנה כולה עד חנוכה הבא בעזרת השם, ועד בית המקדש, שנזכה לשבת ולראות את בית המקדש ביופיו ובהדרו, והנרות דולקות שם ומאירות לכל העולם. הלא הגמרא אומרת, שמע, הטון זה מפריע לי, מחילה, סלח לי. כן. הגמרא אומרת שהחלונות, כתוב בספר מלכים, שלמה המלך בנה, חכה עד שיהיה, עד שאני אגיד לך לשבת. שלמה המלך, נו, תסדר את הטון, הטון לא בסדר, זה צרוד. שלמה המלך שבנה, כתוב, זהו, התעייפת? נמשיך עוד קצת. כן, נו, נו. חלוני שקופים אטומים. מה פירוש? בסדר, בסדר, גם טוב. מה זה חלוני שקופים אטומים? אין לו תקלה, מה אני אעשה? שב. אז שלמה המלך אומר שבית המקדש היה בנוי, ותדעו, פעם שהיו בונים בית, זה לא איזה שמים לבנה של כמה, 8 סנטימטר, הדווי. הדווי 8. 4, 5, לא יודע כמה, זה הקיר. לכן אתה שומע, אתה שכן, אתה שם את האוזן, אנחנו אומרים אוזן לכותל. היום בלי אוזן לכותל אתה שומע כל מה שמתרחש. פעם שהיו בונים בית, קיר עבה. והקיר היה עם בידוד. אז קיץ היית מרגיש חום. בחורף אתה לא מרגיש חום. תראה, הבתים הישנים בירושלים, בכל אופן אני מכיר. אתה נכנס שם, אתה חושב שהמסגן עובד. אין מסגן בכלל. הם לא יודעים מה זה מסגן. כי הקירות אבות, והחלונות, זה כמו משטח, אתה יכול לשים מזרון ולישון על החלון, ככה. בקיץ, פותחים את החלון, שמים מזרון, נרדמים כל הלילה. תלך תראה בקבר רבי מאיר עד עכשיו, אני לא יודע, היום עשו שם שינויים, אבל החלונות רחבות. להבדיל בבית המקדש ככה היה. כל קיר היה קיר, והחלונות, היה נכנס האור לחלונות. הגמרא אומרת, בנוהג שבעולם, שאדם בונה חלון, הוא עושה אותו צר מבחוץ ורחם מבפנים. מדוע? אני עושה חלון כדי שהשמש תיכנס. האור. אז אני עושה חלון ועוד חלון ועוד חלון. אז החור בחוץ הוא קטן, כדי שאנשים בחוץ לא יוכלו להשקיף ולראות את מה שמתרחש. אבל זה הולך ונהיה רחב, זה פירמידה. לפנים זה רחב, ואז השמש היא מכה בנקודה המרכזית ומתרחבת ומתפשטת על פני החדר. וכך היה, אבל בית המקדש היה הפוך. החלון היה צר מפה, ובחוץ מתרחב. והגמרא שואלת למה זה? זה כבר אומרת, מה אתה חושב שהיה צריך? את המקדש היה צריך אור? אנחנו בבית שלנו צריכים אור. אבל בית המקדש הוא היה נותן אור לעולם. אז כיוון שכך, החלונות היו צרות מבפנים ורחבות מבחוץ. או, טוב מאוד. ברוך אתה. אז איך שיהיה, זה היה בית המקדש, עוד קצת, עוד, זה לא, עדיין זה לא, זה לא בסדר, עוד, שיח, כן, תרביץ, אל תפחד, נקרא אותך איתי לגואטמלה, יופי, בסדר, בוא ננסה, בוא נראה, כשהוא לא יתעייף, תזהיר אותו, כן, תזהיר אותו. אז איך שיהיה, נחזור ליעקב אבינו. יעקב אבינו, תדעו, הוא היה בחיר האבות. למה? כיוון שאברהם אבינו היה איש החסד, צד ימין. צעק אבינו, גבורה, צד שמאל. אבל אי אפשר לנהל את העולם, לא בימין לבד ולא בשמאל לבד. כך אומר רבי שמעון בר יוחאי עליו השלום. למה? ימין זה חסד, כל הזמן נותן, נותן, נותן. יבואו גנבים נותן, יבואו פושעים נותן, יבואו מחבלים נותן, כל אחד נותן. שותק לו, לא, אין עונש. רק שכר. הגבורה, רק עונשים ודינים וגבורות. וכל דבר ביקורת, אי אפשר. אתה צריך להיות מאוזן. וככה זה העולם, נברא בכוונה כך. ושלחו, עשה את אברהם אבינו איש החסד, ויצחק, אז הוא נעזר בגבורה. בא יעקב אבינו, כלול ותפארת. הוא היה שני הצדדים יחד, זה בחינת הגוף. אברהם היה זרוע ימין, יצחק זרוע שמאל, בא יעקב אבינו, הגוף. אבל עדיין לא הסתדר העולם כמו שצריך. כי צריך העולם לעמוד על רגליים. יש לנו גם שתי רגליים. מי אלה היו הרגליים של העולם? משה ואהרון. והם הוציאו אותנו ממצרים, הם גידלו אותנו 40 שנה במדבר, אנחנו כולנו, הנשמות שלנו היו בהר סיני, והגמרא אומרת שאפילו, אתה רואה תינוקות של בית רבן בבוקר הולכים לתלמוד תורה, מאיפה באו? הוא שואל הכל זכות המלאכים. אתה רואה את הילד הזה? אתה רואה את שלוימי, אתה רואה את ישוע? אתה רואה את מוישלה? אתה רואה את דהוד? מאיפה הוא בא? אומרים לו, הם היו בהר סיני. ככה המלאכים עונים. מכירים את כל אחד מאיתנו מהר סיני. ולכן, לפעמים אתה רואה מישהו בית הכנסת. תגיד, אני מכיר אותך מאיזשהו מקום. לא כן. אני ראיתי אותך בהר סיני. עמדת לא רחוק ממני. כן? זוכר, נכון? שם לא עשית הצגת נפילה. שם היית חזק. בסדר. אז בקיצור, זה בהר סיני. אז משה רבנו ואהרון הוציאו אותנו ממצרים, הראו אותנו במדבר, כמו שהפסוק אומר, וישלח לפניך מלאך. שואלת לכבר, מי זה מלאך? שליח. את משה ואת אהרון ואת מרים. משה רבנו, זכותו ירד מן. אהרון היו עננים. מרים, בעירה של מרים. שלוש מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל, כולם לא נתנם על ידי שלושה צדיקים. אלה היו השלושה. אבל צריך מישהו שיעביר את כל זה, יחבר מזה, זה הברית קודש. עוד מעט, עוד שבועיים, אנחנו בימי השובבים, פרשת שמות. הברית קודש זה היסוד, וזה היה יוסף הצדיק. וקנאו בו כי יוסף, כך כותב הרב חידה בספר מדבר קדמות, יוסף גמטריה קנאה, 156, קנו, קנאה. והוא הביא על זה את הפסוק שנאמר, כה אמר השם, קנאתי לירושלים וציון קנאה גדולה. ציון זה גמטריה יוסף, אותו גמטריה. כותב הרב חידה שמי ששמו יוסף, קנאים בו. ויוסף הצדיק הוא הראשון בעולם שקראו לו יוסף. לכן אחיו קנאו בו. הם אפילו לא ידעו למה. כי באופן טבעי, הוא נראה הצעיר שבא אחים. אמנם בנימין היה אחריו, אבל עדיין היה קטן. ופתאום יוסף הופך להיות מלך, והוא הופך להיות יד ימינו של יעקב אבינו. כי בן זקונים הוא לא, הוא הכי חכם, ברחקים הוא לא. אז זה היה פלא פלאים. אתה יודע מה המדרש אומר? מאוד מעניין. תראה בראשי, בן זקונים, מובאים שני פירושים. אחד, זיו איקונין, זאת אומרת, הדמות של יוסף, הייתה דומה לשל רחל. וגם לאבא שלו יעקב, היה בו מעורב, יעקב ורחל. אז יעקב היה רואה אותו, היה רואה את עצמו ורואה את אשתו רחל, ואהב אותו. אי אפשר לא לאהוב אותו. פירוש שני, רש"י הביא, בר חכים הולה, כך אונקלוס תרגם, בן חכם, כי בן זקונים, זקונים, המילה זקן היום היא משובשת, היא קרא תלמיד חכם, מפני שיבה תקום, שיבה זה אדם בגיל 70, צריך לקום מפניו, והדרת פני זקן, זה שקנה חוכמה, זקן זה קנה. אפילו יניק וחכים, כך אומרת הגמרא, הוא נחשב זקן, ואני צריך לקום מפניו, ולא שערותיו כולם שחורות, שחורות כעורב, קם מפניו. עכשיו, מה היה ויכוח בין יוסף לאחים שלו? יש מחלוקת בגמרא, מסכת סנהדרין, שאם יש מחלוקת בין הרבנים, סנהדרין יושבים, רוצים לפסוק הלכה, יש אחד שאומר כך, 70 סנהדרין, אחד סובר שמותר, 69 אומרים אסור. מחלוקת לפי מה הולכים? לפי מספר או לפי ידע? בית הלל ובית שמאי. בית הלל אומרים, אנחנו הולכים לפי מספר אנשים. אין לנו מדד למדוד כל אחד את הידע שלו ואת החוכמה שלו. זה הקדוש ברוך הוא יודע. אנחנו בשר ודם. כי האדם יראה לעיניים, והשם, ואדוני יראה ללבב. אפילו שמואל הנביא, שראה את האחים של דוד המלך, הוא חשב שזה המלך, מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? אל תביט אל מראהו, כי מאסתיהו. כי אדוני יראה לעיניים, כי האדם יראה לעיניים, ואדוני יראה ללבב. בסוף עד שבא דוד, ואותו אמר לו, קום, אני בחרתי בו. פירוש המילה בחור, בלשון נבחר. ולכן, תראה, הרבה פעמים החכמים, הוא כותב בבחרותי. אתה עוקב, ריבונו של עולם, הוא היה בגיל 30, היה נשוי כבר, היה לו ילדים, עוד מעט תחתן. אומר בבחרותי, בחרותי זה מבחר השנים של האדם. מבחר שנותיו, זה מתחיל מגיל 18 עד 30 עד 40, זה עיקר העוצמה והכוח והידע. אחר כך מתיישן, השכל יותר מתיישב, אבל נהיה יותר מבושל. אבל עיקר העוצמה של האדם והמרץ זה מבחר שנותיו, זה נקרא בחור. וגם בחירות נבחר. הרימותי בחור מעם. מה? דוד היה בחור כבר היה נשוי. אלא נבחר על ידי הקדוש ברוך הוא. הבוחר בשירי זמרה. הוא בחר בדוד עבדו. וכן על זה הדרך. אז לשון נבחר. עכשיו בית הלל טוענים, הולכים לפי הרוב. עכשיו היה יוסף, והיו אחים שלו, והיה ביניהם הרבה מחלוקות בהלכה. והרבה דברים. אני לא כעת תעכב על זה. אז ויעקב לקח את יוסף מכל האחים וישב ללמוד איתו. כך כתוב. וישראל אהב את יוסף מכל בניו כי בן זקונים הוא לא. אז בן זקונים זה ויקונים. אבל רש"י לא כך פיר. אמר כתרגומו הרי בר חכים הוא לה. מה רוצה רש"י להגיד? בית שמאי טוענים שאפילו אחד נגד 70, אם הוא הכי גדול, הוא מכונה בגמרא מופלא שבסנהדרין. נגיד הרב עובדיה של הסנהדרין. זה שונה. כאן אני לא יכול לדבר. לידע שלא אף אחד לא יכול להגיע. לחוכמה, לעומק, לדברים שלו, אני לא יכול להשיג אותם. גם אם אני מבין אחרת, אני מבטל לדעתי מפני דעתו. כי דעתו יותר רחבה ויותר עמוקה. אז כך סבר יעקב אבינו. לכן לקח יעקב אבינו את יוסף, אפילו שיוסף צעיר, אבל היה מופלא שבסנהדרין. חכם גדול שבהם. ולכן התורה בעצמה מעידה, וישראל אהב את יוסף מכל בניו, כי בן זקונים הוא לא. אבל בא רבי שמעון בר יוחאי בזוהר ואמר, יש פה עוד סוד עמוק. יעקב צריך לתת לעולם. איך הוא ייתן? זה בחינת הגוף. זה החזה, כל הגוף. עד הטבור, בא יוסף הצדיק שהוא היסוד, והוא נותן לכל העולם. לכן כתוב, תראו בפרשה שלנו, ויוסף הוא המשביר לכל עם הארץ, הוא היה מנהיג, הוא היה הכל, אפיך אישה כל דבר, בלעדיך לא ירים איש את ידו ואת רגלו. נכון שפרעו, בל אמר את זה. אבל למה התורה כותבת? התורה לא סתם כותבת. יש בזה סוד. שיוסף הפך להיות מנהיג של כל העולם, ועד היום הוא המנהיג של העולם. לכן היסוד הוא גדול. לכן תדעו, מחר בלילה, למשל, ליל שישי, הוא תמיד לילה הכי חשובה בשבוע. כותב רבנו ארי, מה שחטא האדם, מה שהחסיר האדם, מה שלא למד, מה שהפסיד כל השבוע, יש לו אפשרות ביום חמישי בלילה, איך ששוקעת החמה ומתחיל לצאת הכוכבים, ללמוד, לתקן, לשוב בתשובה, להתוודות, לתת צדקות, לעשות מעשים טובים, הוא מחפר ומתקן את כל השבוע. עד כניסת שבת. 24 שעות. כל שבוע. זה השישי. זה יוסף. זה גם עלייה שישי. שאנחנו עולים לתורה ביום שבת. היא מתקנת את כל העולים ומעבירה לשכינה את מה שהיא צריכה. לכן שיעקב אבינו היה בלי יוסף, שחס ושלום, כמו אדם בלי ידיים חוץ מכבודו, בלי ידיים, בלי רגליים. ראש יש, לב יש, ריאות יש, חיים יש, נשמה יש, אבל אי אפשר לפעול כלום. 22 שנה, יעקב אבינו חוץ מכבודו, היה בשיתוק מוחלט. פתאום אתה רואה שאומרים לו, שהנה יוסף הגיע, מה כתוב? ותהי רוח יעקב אביהם. ראשי אומר ששב אליו רוח הקודש. זאת אומרת, כאילו היה חס ושלום, לא חי. עכשיו שחזר אליו יוסף, ומה הוא אומר? אליך ואראינו וטרם אמות. אני רוצה לראות אותו, רוצה לפגוש אותו. אבל הוא מפחד מצד שני לראות את המצרים, עד שהקדוש ברוך הוא מתגלה אליו ואומר לו, אל תירא מרדה מצרימה. אנוכי ירד עמך מצרימה, ואנוכי ילך גם עלו. תראה מה כתוב בגמרא, דברים מבהילים. יעקב אמר, הוא ידע ברוח הקודש, שהעולם מתחיל מאחד, אחד זה היה האדם הראשון. אחר כך זה עובר לשלושה. ככה הפירמידה, המבנה של הנשמות, תראו בשער הגלגולים, רבנו ארי מתאר את זה. יש נשמה אחת כללית, שזה היה האדם הראשון. אחר כך היא עברה למשה. ואותו הוא המרכזייה של כולנו, משה רבנו. אנחנו חלקים שלו. ואחר כך זה נחלק לשלושה חלקים, אברהם, יצחק, יעקב. משם זה נחלק ל-12, 12 שבטיה. משם נחלק ל-70. אלה 70 נפש, אנחנו נקרא בפרשה, ירדו למצרים. אבל שאתה סופר, הם 69. ככה שהיא גם אומר, הנה, כל הנפש הבאה ליעקב למצרים, 66. איפה עוד 3? יש לך יוסף, מנשה, אפרים, 69. איפה ה-70? אז רש"י אמר, יוכבד נולדה בין החומות, אבל הגמרא אומרת אחרת, הגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא יצטרף ל-70. אנוכי ירד עמך מצרימה. אמר לו, אל תפחד שאתם לא 70. כי הוא ידע כבר שליוסף יש שני בנים שהם מנשה ואפרים. והוא ראה שהם, הוא ובניו זה 66. עכשיו, אם יוסף ובניו זה 69, מה אני עושה? אני צריך להכות שיהיה עוד אחד, יבוא עוד איזה נכד. אומר לו, אל תירא. אנוכי ירד עמך, ואנוכי ירד עמך גם עלו, כשיצאו ממצרים היו 60 ריבו, 600 אלף חסר אחד, 599,999 איש. איפה המספר 600 אלף? הקדוש ברוך הוא. אז הוא הצטרף איתנו. לפי זה, עכשיו מובן, אנחנו עושים, רבנו הרשש תיקן, שכל יום שישי או חמישי בלילה, לעשות אתרת נדרים, ואתרת כללות. עד צעד שאם אדם חס ושלום קילל מישהו, או מישהו קילל אותו, או נדר נדר, או שבועה, או איזה דבר לא כהוגן, על ידי האתרה, יתיר, ואז בשבת יכול לקבל נשמה יתרה. בשבת באה נשמה יתרה. אז מה אנחנו אומרים באתרה? תראה בנוסח, תיקן אותו הרב חידה. לכן אדם צריך למיד לדעת מי חיבר את הקטע הזה. הרב חידה היה גאון אדיר. אי אפשר לתאר. אני, סליחה שאני אומר לכם, משהו אישי, אני 3 ימים יושב על איזה נושא מאוד מורכב בהלכה. מאוד מאוד. וקשה, אין הרבה עליו בספרים. עכשיו כמה דקות לפני שיצאתי, גיליתי שהרב חידה בספרו טוב עין, איך תחפש, טוב עין. באות נון ב' כותב על זה. התחלתי לכתוב, ראיתי שהזמן הגיע, קמתי, אין מה לעשות, באמצע. הרב חידה היה גאון אדיר. כל רז לאניס לה. הוא כותב שעליו השלום, בטח אתם רוצים לדעת מה היה הנושא, אני אגיד לכם. מיני מזונות לא אוכלים בתוך הסעודה. למה? זה ידוע, זה ויכוח עתיק יומין. כל אחד אומר אפשר, ונוכל, אני אוכל ופלי, אני אוכל בקלאווה, אני אוכל, כל אחד ממציא, אל תתחכם. אני יודע מיום שנולדתי לא מביאים על השולחן. גם מרן חכם עובדיה כך כתב לא להביא. יש אומרים יביא ולא יברך, יש כל מיני. תדעו, אין דבר במיני מזונות שאין עליו מחלוקת. והסיבה, אני אגיד לכם זה קצר, יש 3 דעות בראשונים. נחלקו רבי היי גאון, רבנו חננאל והרמב״ם. כתוב בגמרא, פת הבאה בכסנין, אומר בורא מיני מזונות. מה זה פת הבאה בכסנין? 3 פירושים. רבי הרמב״ם כתב, כל עיסה שעירבת איתה סוכר או דבש או איזה מתיקות או מלוח, ושמת שמה ג'ינג'ר וקינמון, אתה יודע מה זה קינמון? דרשיני. כן, ארה. כן, אתה עושה. ויש חווייג' וכל מיני, זה משתנה הטעם, זה לא טעם שלהם, זה נהיה מזונות. כך כותב הרמב״ם. אבל רבי גאון חולק עליו, אומר לו, פירוש פת הבאה בכסנין, זה צריך להיות כוסס. דק כמו מצה, קרקר את קרקר, אתה תאכל אותו, וזה משמיע קולות. תשב ליד נהג, כל הזמן תאכל לו את הראש, הוא יצעק עליך. כל הזמן הוא שומע. אז זה כוסס, זה כסנין. אבל רבנו חננאל אומר, לא, לא זה ולא זה. ועוד הוא היה לפניהם. הוא אומר, כסנין כסים. אבל השאלה, מה ממולה? זה כאן צריך לשים לב. כי מישהו שאל אותי פעם בשולחן ערוך, סימן קופצה מחיית. יש שם כאילו סתירה, הוא מצא סתירה מסעיף אחד וסעיף שני. לא, שני דברים. אם זה ממולה בשר, זה המוציא. אם זה ממולה דגים, המוציא. ביצים, המוציא. גבינה, המוציא. אבל עיסה של לחם. זאת אומרת, לקחתי עיסה של לחם, מילאתי בפנים גבינות, זה המוציא, נשאר המוציא. אבל אם זה ממולה שקדים, או אגוזים, או סוכר, בוטנים, וכל מיני חלוויית, שזה אוכלים בשביל מתיקות, או ערי ככה, מישהו בא, רוצה איזה חטיף לאכול. איך אומרים היום? לנשנש. טוב שלא אמרו לזלול, גם טוב. תודה רבה שלא אמרו את המילה זלילה. אז הוא אוכל את זה, זה כך סופר. עכשיו אנחנו בדילמה, כותב השולחן ערוך, סטופ. פה הוא לא חתך. אומר הלכה כשלושתם. כל אחד מהשלושה אתה תברך מזונות. עכשיו, מה הבעיה? למשל, לפי הרמב״ם, מצא, אתה תברך עליה מוציא. הוא אומר, לא, כסנין זה רק שהעיסה עצמה השתנתה. ואילו לפי רבן חננאל, ולהפך, זה כן מזונות, והשאר המוציא. לפי רבי גאון, הכוסס מזונות, והשאר המוציא. אז מה שאתה עושה, אתה לא גומר. לכן, מי ספק, מברכים בורא נפשות, בורא מיני מזונות. עכשיו, בתוך הסעודה, אם אתה תביא דבר כזה, תגיד תביא מצה, זה בעיה? למה? אני ברכתי על הלחם המוציא. אז בשלמה לפי רבי גאון, לפי רבי גאון, זה בסדר, זה המוציא. אתה יכול לאכול. אבל לפי הרמב״ם, סליחה, לפי רבי גאון זה מזונות. לפי הרמב״ם זה המוציא, זה בסדר. אבל לפי רבי גאון זה מזונות. מה פתאום אתה אוכל מזונות בתוך הסעודה? עכשיו מה אתה עושה? תברך, אתה תהיה נגד אחד מהשלושה. לכן בתוך הסעודה לא מכניסים. והרב חידה, וטוב עין כך כתב, שלא יביא בתוך הסעודה מיני עוגות. לא יביא. אז אלה שמחלקים עוגה, מנה אחרונה, שיר את זה אחרי ברכת המזון. אכלו לך עוד יותר טוב, יביא עוגות יותר טעימות, אל פחד. אז עוגה בתוך הסעודה, אנחנו לא אוכלים. ובין עם ברכה, בין בלי ברכה, אל תיכנס לזה. שזה מחלוקות בלי סוף. אחרי זה שאלה גם, למה אתה אוכל את העוגה הזאת? אם אני עושה לאוכל את זה כדי להעביר את הטעם, כי אכלתי בשר ונשאר לי טעם של הרוטב של הבשר, וזה לא כך נעים. זה מחמת הסעודה. אתה לא צריך לברך. אם אתה אוכל את זה בגלל שאתה עדיין קצת רעב, ואני רוצה עוד לאכול, אז עוד פעם, לא צריך לברך, זה מחמת הסעודה. אבל אם אתה אוכל את זה כי אני אוהב את זה, כי זה בן אדם שאם הוא רואה בקלווה, הוא מאבד את ההשתונות. ואם יהיה ביום כיפור, אתה צריך להגיד עליו ספר תהילים כעת, שירגע. אז זה, הוא אוהב את זה. אז אם חביב אדם, ברך בתוך הסעודה. אם כן, אתה נכנס לדילמה. בא תורי זהב, אומר לו, רגע, אם אוכל קצת, זה יברך, אבל אם אוכל הרבה, סימן שהוא רעב, אז הוא לא יברך. מה שתעשה, אתה לא גומר, יש לך מישהו שאומר לך, זה לא בסדר. אז אתה יודע מה? בוא נהיה בסדר עם כולם. ואיך אמר החפץ חיים פעם? שהוא בסוף ימיו התחיל להניח התפילין של רבנו תם. שאל אותו תלמיד אחד, הרב, מה קרה? שהרב הגיע לגיל 90, התחיל להניח, אמר, תשמע, הוא מתכונן ללכת למעלה. הוא יפגוש את רבנו תם. פוגשים אותם שם. הוא יגיד לרבנו תם, תשמע, אני שמרתי זמן רבנו תם, מוצאי שבת, מוצאי יום הכיפורים. תגיד לו, כן, יופי. ותגידי, ולמה לא הנחת התפילין שאני אמרתי? אז מה, אני אעמוד ככה עם פה פעור מולו? אז אתה יודע מראש, אני מניח, וככה כולם יהיו מבסוטים. אז לכן תמיד צריך לדעת לצאת ידי כל הדעות, בעיקר בהלכות ברכות. כי הגמרא הזהירה אותנו ואמרה, היי מן דבעי למהווה חסידה, לקיים מלד ברכות. אם אדם רוצה להיות חסיד, זאת אומרת להיות בסדר עם כולם, יעשה הלכות ברכות כמו שצריך. לא ייכנס לספק ברכות. תראה דוגמה, מרן השולחן ערוך כתב, אדם שיושב אוכל, סעודה, רעב, לא אכל 24 שעות, אתה יודע כמה? אכל איזה פה בורקס, פה בלינצ'ס, מה זה עושה? כלום. עכשיו בא עכשיו לאכול, יש לו דגים, בשר, יש לו עושה, לחם. פתאום באמצע שהוא אוכל, מישהו קרא לו, אדם חשוב, אז הוא יצא מהר, איזה מכונית, טקסי בא, פאפאפ, יש לך משלוח, הגיע מגואטמלה. מה הוא עושה? אז הוא קם יוצא. אומר מרן, יצאת החוצה? סתה. עכשיו תחזור לתברך ברכת המזון על מה שהיה. תול ידיים, תברך הנטילת ידיים. תיקח את הלחם עוד הפעם, תברך עליו המוציא, ועכשיו תמשיך לאכול. או יש לך ברירה, דברי ברכת המזון, תלך הבית ותגמור, תלך לעסקים שלך. באו כל הפוסקים ואמרו, רגע, 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 וזה כמעט ההלכה היחידה בשולחן ערוך, שאנחנו לא עושים אותה. כל הפוסקים כתבו. כיוון שאתה נכנס לספק ברכות, יש הרבה פוסקים שכותבים, שזה הוא נכנס לספק, אז מספק אתה מברך ברכת המזון. ומספק עוד פעם תברך על נטילת ידיים. ומספק תברך המוציא לכם מן הארץ. ויכול להיות שאתה לא צריך, כי הרבה פוסקים כותבים שלא. נכון שלכתחילה אסור היה לעשות את זה, אז מה הפתרון? תקח איתך חתיכת לחם, תצא ותחזור. או אם יש איתך מישהו אוכל, לא משנה, אישה, ילד, בן, בת, אוכלים איתך, תגיד לו, אתה שומר ואני יוצא. זה אחד מהשניים, יש שתי פתרונות במצב כזה. אבל מה לעשות? בן אדם לפעמים לבד, והוא שכח לקחת איתו לחם, או לא לקח מאיזו סיבה שלא תהיה. וקראו לו, יצא החוצה. חזר להלכה, לא צריך איתו לידיים. הידיים שלו נקיות, לא נגע באיזה דבר אסור, חוזר, יושב, ממשיך לאכול, אפילו שמרן כתב שצריך לברך, הלכה אומרת, כך כל הפוסקים כתבו, ספק ברכות להקל. למה? כותב הרב גינת ורדים, עליו השלום, רבי אברהם הכהן מסלוניקי, כותב, עליו השלום, כיוון שיכול להיות שהוא עובר עליו מהתורה, לא תישא את שם אדוני אלוהיך לשווא. מי שמברך ברכה שלא היה צריך לברך, נגיד הוא ברך שהכל, הוא ברך עוד פעם שהכל, הוא לא יצא החוצה ולא ישיח דעתו, עובר על לא תישא את שם השם אלוהיך לשווא. אז לכן, באה הגמרא ואומרת, תיזהר. בברכות, לכן ברכות תדעו, ההלכות הכי מסובכות, אני אומר את זה הכי מסובכות ומורכבות, זה דיני ברכות. לכן אני לא אוהב שיש כאלה, איך הוא פוסק לך, איך הוא זה, ככה, יוצאים מהשרבול, צריך זהירות גדולה בהלכות ברכות. לכן, למשל המצא, אתם יודעים, יש עליה מחלוקת גדולה, מה מברכים עליה עכשיו? אנחנו מספק, מברכים עליה מזונות. אבל בתוך הסעודה יש אומרים שאוכל אותה בתוך הסעודה. עכשיו יוצא שגם בתוך הסעודה אני לא גומר, אין מנוחה בשום מצב. אז צריך להיזהר כמה שפחות להיכנס לעניין של ספק ברכות. עכשיו נחזור, יוסף הצדיק. הוא היה, כמו שאומרים, הדובר של יעקב אבינו. הוא היה המנהיג. ועד היום נשמתו היא המנהיגה של העולם כולו. לכן תדעו, ליל שישי אין כמו. זו הסיבה שאמרתי. גם עלייה שישי, אבל עלייה שישי, והלכה צריך לדעת, שהרבה אנשים עמי הארץ, הוא שומע, יש עניין גדול לעלות שישי, הוא עדיין איפה הוא, עוד לא יצא מהחיתולים שלו, הוא לא יודע שחל ערוך, לא יודע הלכה, לא יודע א' ב', כבר קופץ, קונה שישי. הרב חידה כתב בלדוד אמת, אם הרב שלך או אביך נמצאים בבית הכנסת, אתה עולה שישי, אל תעלה, תכבד אותם. אם יש רב גדול ממך, תגיד לרב, בכבוד תעלה שישי. רק אם הרב אמר, תשמע, אני יש לי יום הפטירה של אמא שלי, של אבא שלי, אני רוצה להיות מפטיר. תעלה אתה שישי, הרב נתן לך, בסדר. או אבא אמר, אני מבסוט שאתה תעלה. אתה יודע שבאמת הוא עושה את זה מכל אלבו, אומרים. כל הלב, בסדר. אז לכן אדם לא יקפוץ ויעשה דברים. אחד שאל אותי היום, הוא רוצה להניח, הוא איזה 5 שנים בתשובה, הוא רוצה להתחיל להניח תפילין לראשי ורבנו תם ביחד. זה שיטת המקובלים. זה הנהגה שרק אדם גדול. אני יודע על כמה גדולי ישראל שהיו בדור שעבר שנפטרו, שבצנעה היו מניחים תפילין ראשי ורבנו תם ביחד. אבל כשהיו הולכים בבית הכנסת, והיה שם הרב עובדיה, כיוון שהוא לא מניח 2 יחד, היה מניח בזה אחר זה, הם היו מניחים בזה אחר זה. צריך שיקול דעת. לפני מי אתה נמצא, אל תעשה דבר של חסידות, שאולי הוא יותר מההלכה, בפני אדם גדול שהוא לא נוהג כך. זה איסור יהורה. יש בגמרא, שהיה הגמרא במסכת בבא קמא מביאה, יהושע בן נון, שכבש את הארץ, עשה 10 תנאים. בין התנאים, ששדה, ששם יש מעבר, שחוצים את הדרך מהכפר הזה לעיר, דרך השדה. ואם יש פתאום זריעה, הוא חייב להקצות לך או לכולם שביל ששם יעברו. וגם אם הוא זרע שם, אני עובר שם. זה תקנה של יהושע בן נון. אמרה מתארת שיום אחד, רבנו הקדוש היה הולך בדרך, הוא נשיא ישראל, גדול הדור, הולך עם התלמידים שלו. והנה, רואה, זה איש אחד, מפסע והולך. זאת אומרת, הוא הלך בתוך שדה כזאת, שזרעו אותה, אבל יש שם שביל של רשות הרבים, אבל השביל לא פנוי, הוא זרעו שם. אז הוא היה קופץ לו, הוא היה מישהו מקפץ. אמר, מי זה? בוא נקפח את שוקיו. מה פירוש? הוריד לו את הרגליים. מה הוריד לו? חס השלום, רבנו הקדוש הוריד הרגליים של אנשים, ראשי אומר, נעשה אותו בנידוי. למה? איך הוא מעיז לעשות חסידות ליד אדם גדול? הוא צריך להסתכל מי נמצא באזור. אם יש אדם גדול ואני עושה חסידות, אסור לי. זה אסור, כתוב בהלכה, יהורה. והרב שיטה מקובצת שם במקום מביא, מביא את המאירי ועוד, שזה חייב נידוי. גם רבי חיים פלאצ'י קמה בכמה מקומות בספריו, צעק על זה, מה קרה בזמנו, לפני 150 שנה, התחיל איזה טרנד חדש. מה קרה? כמה בעלי בתים, עמי ארצות, שעדיין לא יודעים שולחן ערוך, התחילו ללבוש בשבת לבן. עכשיו זה בולט, הוא בא בית הכנסת, כולם לובשים חליפות אפורות, כחולות, תכלת, אני יודע, בז'. הפעם היה, הצבע בז' היה שולט בכיפה. פתאום זה לובש לבן, בולט. אז הוא כותב בספריו, זה חייב נידוי. אם הרב שם לא לובש לבן, ויש חכמים שלא לובשים לבן, והוא לובש לבן, זה חייב נידוי. אז זה צרה צורה. אני פעם הייתי באיזה עיר אחת בשבת, לא אזכיר לכם איפה, וראיתי שם קבוצה שלמה, בעלי תשובה, יומי, ואתה רואה, כיפה של יום כיפור יש לו על הראש, כולו לבן, וגם מה שהכי מצחיק, גם הנעליים לבנות, לפי הכבלה, נעליים לא צריך להיות לבנות, גם מי שנוהג כמו רבנו ארי בשבת, ללבוש לבן, נעליים לא, נעליים יכול ללבוש אותם, שחורות, חומות, איזה צבע שהוא רוצה, אבל לא לבן. הוא הכל עשה לבן, גרביים לבנות, נעליים. ויש איזה אדמור אחד כתב, עליו השלום, הפסוק, תבן אין ניתן לעבדיך, ולבנים אומרים לנו ללבון. זה עוד מעט פרשת שמות. מה זה תבן? תבן אומר, שכל, תבונה, אין שכל בראש. איך אומרים ביידיש? תעזור לי. אקל נדרם. איך? אקל נדרי, נדרי, אקל נדרי, אין לו אקל, אקל זה מילה בינלאומית, זה שכל, אין לו שכל, תבן אין איתן עבדיך, ולבנים, אומרים לנו ללבון, לבנים הוא לובש לבנים, מה זה שווה? העיקר המעשים, מה הלב? צריך שאדם יהיה ראוי לאותה הנהגה. אני אספר לכם סיפור על אבא עליו השלום, הוא היה מאוד מחמיר לגבי לבן, אבל לא לבש לבן. תחילת ים, זאת אומרת, עד גיל 70, אני זוכר אותו, היה לובש בז', בז' בהיר. והנה, יום אחד, החליט שכן לובש לבן. אז אמא תפרה לו את החלוק, וקנה גם איזה מעיל לבן, עשה כובע, היה לובש כובע קסקט, בשביל שלא יראה חכם, להיות אדם פשוט, שלא יקראו לו צדיק לזה, לבן. מה קרה? הוא היה יוצא מבית הכנסת בשבת. גם בין השבת, גם ביום שבת. היה פוגש מבית הכנסת השני את הרב עובדיה הדיה, בעל ספר יסכין עבדי. היה ראש המקובלים של בית אל, תמיד חכם גדול, היה חבר בית הדין הגדול, רצו כמה פעמים למנות אותו רב ראשי, הוא היה כתב, יסכיל עבדי, 8-9 חלקים, בגדול בקבלה, משהו פלא פלאים היה, ועל היה לבוש שחור, גלימה שחורה, ומצנפת שחורה, אז אבא אמר לו יום אחד, היו בידידות, אז הוא שמע, קנה, תפר לעצמו גלימה לבנה. אחרי זה, הוא רואה אותו, הכובע עדיין שער שחור. אז הוא אמר למישהו, תגיד לו, מה עם הכתר? אז הוא אמר לו, שאלו, מה עם הכתר? אז הוא, גם זה שינה. אחרי שהוא שינה, מורבי עליו השלום, התיר לעצמו לבוש לבן. למה? הוא החזיק שרבי עובדי עדיי יותר גדול, הוא מבוגר ממנו בכמה שנים, אבל כיוון שהוא גדול, אני לבש לבן והוא לא לבש לבן, אפילו ברחוב, אני כל אחד בכנסת אחר, בכל זאת, כמה צריך שיקול דעת. זה, הוא אפילו לא אמר לי, רק אני הבנתי לבד, ראיתי שככה עשה, זה היה העניין. מכאן אדם ילמד, כמה צריך לשקול בפלס כל דבר ודבר. איך הוא עושה? אז אם כן, צריך לדעת איך. זה יוסף הצדיק. יוסף הצדיק, היה מתאים. אני פעם אחת הייתי אצל, באשדוד, אצל רבי מאירה וחצירה. תדעו, היה אדם גדול מאוד בתורה. אז הייתי אוהב לשמוע אותו, כי הייתי שואל אותו הרבה שאלות, בעל פה היה עונה, בקי, משהו, פלא פלאי. אז יום אחד, היה באותו יום, היינו ברמת גן, אצל בן בנו של הבן איש חי, הרב דוד חיים. הרב דוד חיים סיפר לי, שסבא שלו, הבן איש חי, היה לו 18 חליפות לשנה אחת, לשנה. למה? היה חליפות של חורף, חליפות של קיץ. כי בבגדד שם חום 140 ומעלה. מתפלא שלא נשרפים שם. פרים הנשרפים וסעירים הנשרפים. ואז יש בגדים אחרים. אחרי זה יש לו חליפה של חול, חליפה של שבת. כנל קיץ וחורף, נהיה 4. אחר כך, היה עושה חליפה מיוחדת לראש חודש, כיוון שרבי חיים פלאצ'י כתב, שטוב שהאדם יהיה לו בראש חודש, בגד מיוחד לראש חודש. אז זה עוד בגד מיוחד לראש חודש. אחרי זה, בגד מיוחד לראש השנה ויום הכיפורים. שונה. אחרי זה, יש דברי רבנו ארי, כותב, שבגדים של יום טוב, יהיו יותר חשובים מבגדים של שבת. צריך בגד לשבת. אלה יום טוב. צריך. אחר כך מה עם פסח? הוא היה מחמיר על עצמו. לפסח חליפה מיוחדת. היה לו חליפה לפסח. אחר כך, מה עם חול המועד? חול המועד, אסור ללבוש בגדים של חול. מצד שני, אם הוא ילבש בגדים של שבת, זה קצת לא כל כך בסדר. אנחנו עושים את זה, אבל מה לעשות? כמה אתה לא יכול לעשות בית מלא ארונות. אז חליפה לחול המועד. וממדע היה זניה של חול המועד פסח, של חול המועד סוכות. ואחרי זה גם, מה עם פורים? בפורים יש גם כן עניין. חליפה לפורים היה. חליפה לט"ו בשבט. חליפה לחנוכה. והיה לו לכל מועד ומועד. וחג וחג. חנוכה זה לא חג. זה התחילו אלה להגיד חג שמח. חג זה 3 רגלים תחוג לי בשנה, כך כתוב. אז אני שכותבים לי, חג שמח, אני מוחק את זה. מה? אתה עושה את חנוכה כמו, זה גם לא חול המועד, הרי מותר לעשות מלאכה בחנוכה. חול המועד אסור לעשות מלאכה. יש מדרגות, צריך לדעת. רבנו ארי כתב, יש לנו 5 מדרגות בימי השנה. ימי החול, וזה העולמות כך. בימי החול, העולמות נמצאות בסטנדרט שלהם. בשבת, הם עולים הכי גבוה, אבל לפני זה רגע יש כמה עליות. יותר מהחול יבוא אחריו מספר 2 ראש חודש. לכן יש לנו ארבעה עולים בראש חודש, ויש מוסף. אחרי זה עוד יותר גבוה, חול המועד, שאסור לעשות מלאכה. אז הנה שלוש. חול, ראש השנה, חול המועד. אחרי חול המועד, אומר רבנו ארי, יבוא יום טוב. יום טוב, אסור מלאכה, אבל מלאכת אוכל נפש, מותר. מותר. דבר שאל, לחמם אוכל, כן, להעביר מאש לאש, מותר. אחרי יום טוב, יבוא יום הכיפורים, שאסור לבשל. אבל, כשחילן יום הכיפורים, עונשו ברמינן קראת. אחר כך, מספר שש, הכי גבוה, זה שבת. שבת חייב סקילה, הכי גבוה מהכל. אז תראה, יש לך שש מדרגות לסולם. כך כתב אבינו ארי, בשאר הכוונות, יש לו דרוש מיוחד, דיני ההבדלים שבין יום טוב לימי החול. שם הוא מביא את הסדר הזה, והוא כותב, מנמק גם למה על פי הקבלה, איפה העולמות נמצאים בכל איזה סדרה של ימים, העולמות נמצאים במקומות שונים מהמקומות האלה. עכשיו בחנוכה, בזמן ההדלקת הנרות, יש איזו עלייה לחצי שעה, ואחר כך, לכן בחנוכה יש לנו הלל, יש לנו הלל עם ברכה, וכן יש לנו את הדלקת הנרות וכו'. בפורים אותו דבר, יש איזו עלייה מסוימת, מתי? בשעת קריאת המגילה. לכן צריך להתכונן לזה. אם זה בלילה, ואם זה ביום. וביום, האור הזה נמשך עד חצות היום. אבל אם עשית סעודה בפורים לפני חצות, המשכת את האור הזה עד הערב. אז זה גם כן מעלה גדולה. אז אלה ששואלים אותנו בפורים, הוא מוזמן להורים, מוזמן לחמים, מה יעשה? ושם אוכלים בשתיים בצהריים. סביר. אוכלים בשר, אוכלים... אז מה אני אעשה? אני אומר לו, שמע, מה הבעיה? ככה ציפיתה. שעה 10 בבוקר, שים שם איזו חתיכת עוף, או חתיכת משהו בשרי, אבל לא אלה, כל אלה אין בהם בשר בכלל. מה שיש, קוראים לזה קבב, והוא קוראים לזה, איך זה העגול הזה, קוראים לו? המבורגר, כעליום, ועל מי שהביא את זה. זה סתם, זה יש שם חומרים מסוכנים, אמר לרופא, תזהיר את האנשים מהנקניקיות ומבשר מעושן ומהנקניק. אומר, אין דבר מסוכן לבריאות ומכיל חומרים מזיקים כמו זה. בשר מעושן, אוי ואבוי. בכלל הרמב״ם צועק, כבר לפני, עוד שלא היה זיופים, לפני 850 שנה כותב, שלא יאכל בשר מיובש ולא דגים מעושנים. ולא זה, כל אלה, הוא אומר, זה חרבות לגוף. ואפילו אם הוא לא חולה אז, ברמינן זה הצטבר. בפרט היום יש חומרים שמביאים את המחלה הממארת ואת כל הזה, זה דברים נוראים, מה שקורה עם ה... גם את השכל זה מטמטם, שזה, אתה רואה, איזה אסונות יש עם ילדים. רוב האסונות עם הילדים היום, זה מחוסר זהירות של ההורים, הורים טיפשים. מי לוקח תינוק? בין חמישה שבועות לאולם, לאירוע המוני, שם אותו בעגלה. איזה אחריות זאת? אחר כך קורה אסון. נכון שזה מהשמיים, אבל ההורים, יש אשמה של ההורים, מדליקים נרות חנוכה ולא שמים לב, נהיה דלקה, אחר כך צועקים, ביי, 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 ביי. תיזהר אתה? פעם היו זהירים, היו מזהירים את הילדים. ילד היה לו דרך ארץ, היה לו פחד, היה לו אימה, היה לו בושה. היום איבדו את הכל, כל הפרופורציות. וכן, ילד עולה לחלון, איך ההורה משאיר קומה רביעית חלון ללא סורג? כל שנייה, אפילו לא קרה אסון, הוא עובר עבירה מהתורה. זאת אומרת, אם אתם רוצים לדעת, בדקה 300 עבירות יש. בדקה. הוא ישן, הוא הולך, הוא מתפלל ביום כיפור, ויש לו חלון שם ללא סורג, במקום שאפשר ליפול ולהיפצע, הוא עובר משום לב ולא תשים דמים בביתך, וביטל מצוות עשה, ועשית מעקה לגגיך. ככה התורה אומרת, כי תבנה בית חדש, תעשית מעקה לגגיך, ולא תשים דמים בביתך, כי יפול הנופל ממנו. שואלת הגמרא, מה פירוש ההמשך, כי יפול הנופל ממנו? אומרת, בוא אני אגיד לך, יבוא איזה טיפש, יגיד, מה אתה רוצה? זה האיש בא אליך הבית, אליי הביתה, והוא עלה על החלון, וקפץ משם ונפל. אמני השם, הוא משוגע. אני אוהב חלון בלי סורג, אני אוהב ככה פתוח, להרגיש, לא להרגיש בכלא. מה לעשות? יש אנשים שהם ככה. היה, הכרתי איזה יהודי אחד, טבריאני, של פעם, בא לבקר בירושלים, לא יצא, יצא לאיזה מישהו, אז הוא מספר לי, שואל אותו ביום שבת, מה נשמע? חכם, איך בירושלים? אומר, אוי ואבוי, אני בכלא עכו. מה כלא עכו? הוא מתברר שהוא היה מהאצל, ופעם המשינו עליו, הוא ישב בכלא עכו, ושם היה סורגים. אז מה בכלא עכו? הוא הלך לגור, התארח אצל, לא יודע מי זה היה, חתנו, בנו, ושם בקומה ראשונה, היה גנבים. אז מה עשו? הוא עשה סורגים את כל הבית. אז כל לילה, את כל המרפסות, סוגרים עם סורגים ומנעולים וזה, אז הוא מרגיש שזה מחנק. זה החזיר לו את הימים של כלא עכו. אז הוא אומר לי, אני בכלא עכו. הוא צודק, הוא יש לו טראומה מכלא עכו, אבל מה לעשות? גנבים, מה יבואו גנבים בלילה, זה נעים, פתאום באמצע הלילה ילד רואה גנב, אז שאף אחד לא ידע. אז כן, אתמול יהודי שואל אותי, מה אני אעשה? אני אעבור דירה? מה קרה? היה גנב אצלנו בבית, הפך להם את המגירות, הפך להם את הכל, עכשיו הילדה לא ישנה בלילה, פחדת. אמרתי לו, יש טיפול, קח אותה לטיפול פסיכולוגי, עם שיחות, עם זה, יוציאו לה את הפחד, ויש נגד חרדות כל מיני טיפולים, בעזרת השם, הסתדר. אני צריך לעבור דירה, אני אומר, מה, תעבור דירה עכשיו, כל הבית על גלגלים, אני מכיר אנשים שעברו דירה כבר 10 שנים, עד היום לא חוזר לו החפצים, הוא לא יודע איפה נמצא זה, איפה נמצא זה. ואחר כך בפסח, האישה הופכת עוד, אז הוא כבר לא יודע, צרות חדשות משכחות את הראשונות. אז אין סוף. והגמרא אומרת שאצל גבר זה הכי קשה. אישה יכולה להסתדר עם בלגן. הגמרא אומרת, טלטולי דגברה קשים מדעיתתה. מה? לא עלינו, לא יבוא ולא יהיה. אם יש מקרה גירושין, אסור להם לגור יחד. כי הוא רגיל איתה שלא יבואו לדעברה. אז מה עושים? עוברים דירה. הגבר אומר, אני קשה לי. נגיד הילדים התחתנו. אין ילדים. אז הוא אומר, אני קשה לי. אנחנו אומרים לאישה, תעברי את. למה? היא אומרת, אני התרגלתי לבית, אני אוהב את הצבע, אין דבר. הכי תשני, יש כאלה אוהבים לשנות כל שנה את הצבעים, חילופי צבעים. אז למה? אצל גבר יותר קשה לו, הוא רגיל לשולחן הזה, לספסל הזה, לפינה הזאת, לחלון הזה. פתאום הוא מרגיש את עצמו שונה לגמרי. זה כמו להבדיל עם מכת ערוב שבאו במצרים ואת האדמה אשר הם עליה. שואלת הגמרא, למה היה צריך להביא? מה זה את האדמה אשר הם עליה? הביא איתם את הג'ונגל למצרים. למה? אומר להם, תיקח אריה, שים אותו בתוך העיר, במרכז חולון, הוא לא אריה, הוא אפילו לא חתול. הוא מבוהל, הוא לא נמצא בסביבה הטבעית שלו. הזכרתי ממך. אז הוא לא נמצא בסביבה הטבעית, הוא מבוהל, הוא לא יכול לטרוף, ואנחנו רוצים שהוא יטרוף את המסרים, מי יאכל אותם? שהאריה יאכל אותם. אז מה קורה עכשיו? אז הביא איתם את האדמה, הם ראו את אותו נוף, אותו ג'ונגל, אותם אגמים, אותם אילנות שהם רגילים לראות, הכל היה אותו דבר. אז ככה הביא אותם. יש עוד פירושים, אנחנו לא ניכנס לזה. אבל לכל אופן, מכאן למדנו, אז אדם צריך להיזהר, תדעו, אין דבר כזה בהלכה, שתגיד, כל דבר זה מהשמיים. משנה מפורשת, אדם מועד לעולם, בין ער, בין ישן. אתה הולך לישון, והזקת תוך כדי שינה, נתת בעיטה, שברת שם כלים, היה בקבוקי יין ישנים, יש בקבוק היום, אמר לי אחד, שזה שווה $10,000. יין ישן בלפני 50 שנה, זה סדרה של איזו שנה מסוימת, אין אותו, זה מוכנים, יש כאלה מוכנים לשלם על זה $10,000. זה לא נמכר אפילו בשוק, זה רק אצל אספנים מיוחדים. אז הוא נתן בעיטה, שיבר, תשלם את הכסף. מה ישנתי? אין דבר כזה. לפני שישנת, אתה צריך להיזהר שלא יהיה בקבוקים. אם מישהו בא ושם, זהו השם. אבל אתה, כשהלכת לישון, אתה צריך להביא בחשבון שאתה מתהפך לך במיטה, בן אדם עושה הכל. יש כאלה רוקדים באמצע הלילה. יש לו מחלת ירח. יש כאלה יוצאים עם הפיג'מה לאמצע הרחוב. הוא חוזר וחוזר, והוא לא זוכר. בכלל לא היה. הוא אומר, בואי נה, ראיתי אותך. לא יכול להיות. הנה המצלמה. מה המצלמה מזויפת? אתה עובד עליי. אז יש כל מיני השם מרחם. אדם מועד לעולם. אחד כזה צריך שיהיה ינקוט מראש אמצעי זהירות. לכן אדם צריך להיזהר. זה אמרתי כדי שאדם ישים לב. הירושלמי אומר, רב שלא מטריע על ענייני נפשות, חס ושלום הוא שופך דמים. כמו שיש הלכה בשבת, שאם יש פיקוח נפש, מחללים שבת. גמרא אומרת, בירושלמי, שאם בא לשאול, הרי זה מגונה. מסכן, למה מגונה? בן אדם רואה אשתו צריכה ללדת, או הילד שלו חולה, יש לו חום, מה דופק בדלת, מה עושים? אני פעם בא בשבת אצלי, הייתי בסעודה שלישית, 20 דקות לפני השקיעה, בא אחד, אני לא הכיר אותו אפילו, בא מאיזו שכונה מסכן, אומר לי, הילד יש לו חום גבוה, והוא מקיא, מה אני עושה? תראו, עכשיו תזמין לו אמבולנס. אומר לי, אבל עוד 20 דקות שקיעה. אמרתי לו, עכשיו, הבנת? נבהל? אמרתי לו, כן. הוא בא אליי, חשב שאני איזה חשב קיצוני ומחמיר. מה, ספק נפשות? אוי ואבוי. גמרא, משנה מפורשת במסכת שבת. נפל גל אבנים, גדר אבנים. אנחנו לא יודעים, יש אדם תחת הגל או אין. ספק אדם שם, ספק אין שם. ספק יהודי, ספק גוי. ספק חי, ספק מת. כמה ספקות יש? מפקחים עליו את הגל. תזמין מגבי אש, יפנו את האבנים לראות אם לא נפל אדם במפולת שם. עד כדי כך. אז הירושלמי מה אומר? מה בא לשאול? מסכן, הוא רוצה לדעת. אומר, לא בא לשאול. כתוב, בא לשאל. הרי זה מגונה. מי מגונה? הרב. למה הרב לא אמר להם מראש, רבותיי, אם יש בשבת ספק נפשות, מיד להזמין אמבולנס, מיד ללכת לרופא, לא לחכות. היה מעשה פעם בשכונה, אני לא הייתי שם, אבל עוד לא הייתי גר שם. היה איזה יהודי אחד, עליו השלום נפטר, מסכן. זה היהודי הזה, לא אותו ילד, לבן. היה ילד בגיל שנתיים, שלוש, לא הולכים. והנה, ביום כיפור, היה ביום כיפור בבוקר, היה לו חום. נתנו לו אקמול, נתנו לו, אז היה אופטלגין, אספירין היה זה אם נותנים. טוב, והנה אשתו באה בצהריים בית הכנסת, ואומרת לו, הלו, הילד, החום שלו גבוה מאוד. שאלתי רופא פה בשכונה, אמר לי צריך לקחת אותו לבית חולים, כי אנחנו נותנים תרופות, לא יורד החום. מה לעזבי, עובד, מה יום כיפור היום? עזבו אותו יום כיפור. מוצאי יום הכיפורים, מיד, איך שיצא יום כיפור, לקח. בא לבית חולים, נפגע, בר מינן נהיה חרש. אמר לו הרופא שבנס הוא חי, הוא קיבל דלקת קרום המוח. זה היה דלקת קרום המוח, והחיידק ישב לו שם, אז הרס לו את האוזניים. נהיה חרש, בר מינן. עד היום החרש. איש גדול, בגיל 30-40. חרש. אז זה היה יכול למות גם. זה סכנת חיים. לכן יש מקרים, אדם צריך לדעת, אם החום לא יורד, עבר 6 שעות, ונתת לו, חוץ מכם, נתנו לו תרופות להורדת החום, החום לא יורד, ישר לחדר מיון. אמנם גם צריך להתפלל שבחדר מיון לא יארגו אותו, אבל מה לעשות? אדם מה שמוטל עליו יעשה. כן, אין כמו, ומאיפה למדנו? התורה אומרת, אלה הדברים אשר עושה אותם האדם, וחי בהם. אני אומר, בטח וחי. וחי בהם ולא שימות בהם. מכאן למדנו שאין לך דבר העומד בפני פיקוח נפש. ואפילו שבת החמורה נדחית מפני פיקוח נפש. זה הדבר יום הכיפורים. וכן על זה הדרך, זה סכנה זה. אין מה לעשות. אז זה היה יוסף הצדיק. איפה היינו? רבי מאיר עם הנכד של הבן איש חי עם החליפות. אז היינו אצל הנכד של הבן איש חי, אמר לי, היה לו חי חליפות. באתי לרבי מאיר, כולי מתפעל, סיפרתי לו, רבי מאיר, ועוד לא יודע, היינו עכשיו לפני כמה שעתיים אצל ברמת גן, רחוב הרואה, היינו אצל הרב דוד חיים, נכד הבן איש חי, ואמר לנו שהבן איש חי היה לו, אז הוא התעניין, כן, מה סיפרנו לו, וכמה סיפורים, אחרי זה אמרתי לו, היה לו חי חליפות. מה ענה לי? אני רשמתי את המילים. הצטילתו, הולמתו. ההצטילה שלו מתאימה לו. אומר, אנחנו לא נוכל לעשות כך. אסור לנו לעשות כך. אבל הוא הבן שחי הגדול הדור. מתאים לו לבוש חליפה מיוחדת לט"ו בשבט, חליפה מיוחדת לכיפורים, חליפה מיוחדת לחול המועד. אבל אנחנו לא במדרגה כזאת. למה האדם צריך לדעת איזה מדרגה הוא? קיים את השולחן ערוך. תראה, הרמ"א כותב, גם רבי חיים ויטל, אותם מילים. יש בשולחן ערוך בסימן ד', אם אני לא טועה, שם יש רשימה של דברים שאדם עושה אותם, צריך לרחוץ ידיים. גזה ציפורניים. היה בשירותים. היה במרחץ. סירק את שערות ראשו. נגע במקומות המחוצים בגופו. חוץ מכבודכם נגע במנעלים. וכן על זה הדרך צריך לחוץ ידיים. ומה הוא כותב שם שולחן ערוך? הוא הביא סעיף אחרי סעיף, מלא פרטים שם. וזה מעשה דברי הגמרא. הגמרא אומרת, ואם לא רחץ ידיו, אם תלמיד חכם הוא משכח תלמודו. ואם עם הארץ, מטרפת דעתו. זאת אומרת, למה? אז כתבו המפרשים, שרוח רעה שולטת עליו. אז צריך לסלק אותה, למה יש זוהמה בידיים? ירחץ את הידיים, אותה דבר אם גרד את האוזן, לא ירחץ את הידיים, ויוציא את הרוח רעה מעליו. טוב. בזה גמר, זה לא רוח רעה של בוקר, בוקר זה משהו קשה. שם כתוב, הגמרא אומרת, שזה שמה שיפתה, שהיא בת מלך ומקפדת, ואינה מסתלקת עד שיטול שלוש פעמים בסירוגין, שזה שש. ימין, שמאל, ימין, שמאל, ימין, שמאל. אז היא מסתלקת. אבל שאר הדברים, אין אותו, זה נדנוד רוח רע נקרא. ככה הפוסקים קוראים לזה. אז מספיק ברחיצה. אומר הרמק, תדע, מתי זה מדובר באדם שאת כל התרי"ג מצוות נזהר בהם. הוא לא מדבר לשון הרע, ולא רכילות, ולא מדבר בית הכנסת, מקדשי תיראו, ועוד. זה. וגם זהיר במצוות דרבנן. מה שכתוב בשולחן ערוך, הוא מקיים הכל. אז, אם הוא לא ירחץ לידיים, יהיה לו כך וכך וכך וכך. אבל אחד שעדיין... שולחן ערוך הוא לא מקיים, וכל שכן עם דברי תורה הוא עובר עליהם. מספיק עובר בר מינן, לא תשנא את אחיך בלבביך. או נוקם בשני. היום בעבודות הרבים. אתה לא יודע מי זה. הוא יש לו איתך איזה עסק, הוא חפש, חכה לך בסיבוב, במקום ממך. ואין היום אמונה באף אחד. נסתה. או מוציא שם רע. אומר על איזה כשרות מסוימת שהיא לא בסדר. אומר על איזה שוחטים שהם מאכילים נבלות טרפות. מוציא שם רע. באותו רגע לקח את כל העוונות שלהם וכל המצוות שלו והתורה שלמד הפסיד אותה. נהיה ריק מהכל. איך אתה מדבר? בלי לדעת, בלי לראות, בלי לבדוק. כתוב התורה ודרשת וחקרת ושאלת היטב והנה אמת נכון הדבר נעשתה התועבה הזאת בישראל. המפרשים אומרים, הפירוש, שאם לא, נעשתה התועבה. אומר, עוד פירוש יש. אני, סליחה, שכחתי מי, אני חושב, זה הפרי מגדים כותב. ודרשת, אומר, יש רב, אומר, דרוש יפה. דרשת. אחר כך אתה. אמרת היטב, והנה אמת נכון הדבר, אמרת דרוש אמיתי, אבל לא אמר מי אמר את זה. נעשתה התועבה הזאת בישראל. כמה זה קשה. הרב חידה עליו השלום, כותב בספרו שם הגדולים, שהוא היה פעם באיזו דרשה בליבורנו, שמע איזה יהודי אחד, דרש, ולא הזכיר שום דבר תורה, והזכיר, אומרים ואומרים וכתוב וידוע, ולא אמר איפה. תגיד, הנביא ישעיה, תגיד בגמרא, תגיד בתוספתא, תגיד במדרש. אומר, כשסיים, עמדתי ואמרתי, יגן עליו מי שהזכיר אותו. הוא לא הזכיר אף אחד, אין מי שיגן עליו. כן, צריך להשתדל להגיד דבר בשם אומרו. מי אמר את זה? אמר רבי אלעזר, אמר רבי חנינה, כל האומר דבר בשם אומרו, מביא גאולה לעולם, שנאמר, ותומר אסתר למלך בשם מרדכי. הקדוש ברוך הוא יגן עליכם ועלינו, יזכה לחיים טובים ומושרים, וכל מילת המיטב, תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות.